אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
אתם מאזינים להסקט 2 עם אשכול נבו. בפרק הזה נדבר עם גלית בנגלס, שחברת ההפקה שלה קרסה, אבל היא מצאה דרך יצירתית להחזיר את כל החובות. עד שנת 2014, גלית בנגלס היא אחת ממפיקות הטלוויזיה הבולטות בישראל. בעלים של חברת בנגלס ואחר כך של חברת בז, מעורבת בסדרות טלוויזיה, פרסומות, סרטים, חיה את החלום. ואז, החברה שלה נכנסת למצוקה בגלל הפסדים כספיים גדולים. זה קורה מהר, ממש תוך כמה חודשים, קריסה מוחלטת, המשרד נסגר, העובדים נשלחים הביתה, וגלית מוצאת את עצמה בחובות ל-90 נושים. מה עושים בדרך כלל במקרה כזה? מפרקים את החברה, מה שבעצם אומר שבעלי החוב לא יקבלו את מה שמגיע אליהם. אבל גלית בחרה לעשות אחרת, ועל זה אשוחח איתה היום. שלום גלית.
שלום אשכול.
אז אני רוצה לקחת אותך, ואני מניח שזה לא קל, אבל אנחנו נלך ישר לתוך האש. מתי את מבינה שזה קורס, שהעסק שלך בעצם לא יכול להמשיך להתקיים?
הראשון לחודש מתקרב, יותר נכון ה-15, ואני מבינה שכנראה לא יהיה לי כסף לשלם לאנשים, ואני מפסיקה להתגלגל כלכלית, וחוזים שאמורים להיחתם לא נחתמים. ואני מבינה שבמקום לגדול ולהפוך להיות חברה עוד יותר גדולה, יש מצב שלא יהיה לי כסף לשלם לאנשים שעבדו איתי.
את מדברת ואני מרגיש שממש את החרדה עולה לי ככה בגוף, והדבר הראשון שעולה לי בראש זה העובדים. זאת אומרת, איך בכלל במצב כזה, מה אומרים לעובדים, עוד לפני אנשים?
זה קודם כל לבוא ולקבל את ההחלטה שאתה סוגר את העסק. זה הידיעה שהחוזים לא נחתמים, זה עוד לפני העובדים, זה באמת הידיעה שהנה זה קורה. כי אני 20 שנה הייתי מפיקה, ואני יודעת שחוזים תמיד נדחים, ותשלומים נדחים, אבל תמיד ממשיך להתגלגל. וזה קודם כל ההכרה שאתה מפסיק להתגלגל, ובבת אחת הכל נעצר. מה קורה עם העובדים זה הדבר הבא שאתה חושב עליו. זה הידיעה שבאמת הסיוט הכי גדול שלך מתממש, והכל נעצר. והשלמה עם זה. זה להפסיק לנסות להציל. כי כמה חודשים לפני שזה קרה, הייתה הרגשה שמשהו לא טוב קורה, אבל אתה לא באמת מאמין שזה יקרה. זה קצת כמו הקורונה. שהקורונה הגיעה לחיינו בבום וגרמה להרבה מאוד בעלי עסקים לייצר, שכולם אמרו, רגע, זה עוד חודש ייגמר ועוד חודש ייגמר, אותו דבר גם
מתגלגל.
אני.
מתגלגל.
אתה מתגלגל. אתה לא מאמין שבתוך 5% שום דבר לא יחתם. וכל פעם אתה חכה לתשובה מזה ומתשובה מזה, ופתאום הידיעה שרגע יש מצב שהסיוט שלך מתממש וזה נעצר.
את זוכרת שיחה ספציפית עם עובד מסוים בימים הקשים האלה שאתם מבינים שאי אפשר להציל?
זה עוד לא שיחות עם עובדים. יש פדידות מאוד מאוד גדולה בלנהל חברות הפקה. אתה לא מדבר עם עובדים. הם לא החברים שלך, אתה לא בא ואתה משתף אותם ממה שקורה. אתה מבוגר אחרי. כמבוגר אחרי אתה אמור להמציא פתרונות. אתה אומר להם מה הם צריכים לעשות, מה הציפיות שלך מהם. אתה לא משתף אותם באמת בחוויות שלך. זה רק אני והשותף שלי. אין לך עם מי לדבר על זה. זה בדידות מאוד מאוד גדולה, שאני מאמינה שגם כן, אנשים שמנהלים מנהלים משהו, מרגישים את זה. הם לא החברים שלך.
בדידותו של המנהל, כן.
בדידותו של
היא מוכרת, כן. וברגעים כאלה היא בטח מחריפה. וכשאת חוזרת הביתה בתקופה הזאת, את זוכרת סצנת חזרה הביתה ומה קורה?
לחזור הביתה זה בעיקר לבכות לכרית לבד בלילה.
ממש לבכות.
לבכות כל הזמן. באותה תקופה הייתי בוכה לכריות, בהמשך הייתי בוכה גם מול אנשים. זה כבר אחרי המשבר. וגם לא להראות לאף אחד את מה שאני מרגישה. כי יש בזה גם בושה מאוד מאוד גדולה. וגם חוסר אמונה שזה באמת הולך לקרות. כי כבר הייתי בסיטואציות בעבר שחוזים התעכבו ודברים לא נחתמו, ולא האמנתי ששום דבר לא יקרה.
אני רוצה שנייה להתעכב על הבושה, במה מתביישים בימים ההם?
הבושה, קודם כל, בלא לשלם כסף. כי מילה זה מילה. בחינוך שאיתו הגעתי מהבית, מילה זה דבר שצריך לקיים. והמחשבה עוד שאני לא הולכת לשלם. האפשרות הזאת של הגנה של חברה בעם, עבורי, היא לא אופציה. אין לי פתרון אחר באותם ימים. ולכן אני מנסה למצוא איזשהו משקיע שיכנס ויקנה את באז, שנחבור לזה חברת הפקה גדולה יותר. מבחינתי האפשרות של קריסה, באותם רגעים היא לא אופציה, עד הידיעה שאני כבר ברירה, ובאמת אני צריכה להודיע על הסגירה של החברה.
ובינתיים אנשים מתקשרים.
לא, עוד אנשים לא. עוד לא מתקשרים. השמועות התחילו לקרות, אבל עוד לא קרה כלום. ברגע שהחלטתי שאני מפסיקה להילחם, ובלגדול או לחדול אני חדלה, לקחתי את הפקידה שעוד הייתה לי באותה תקופה, ישבתי איתה בבוקר, כתבנו מיילים לכולם, הודענו לכולם על סגירת באז, בו זמנית שהשמועה לא תתחיל להישמע, ובאותו רגע, אותה פקידה שנשארה לי רק לעוד שבוע, כי אחר כך כבר גם את האפשרות לשלם לה לא היה לי, מתקשרת לכל בעלי החוב שלי, 90 במספר, קובעת איתם פגישות איתי, ואני נפגשת למשך שבועיים, 9-10 פגישות ביום, ומסתכלת לכולם בעיניים ואומרת להם, אין לי כסף לשלם לך, אני רוצה להגשים לך חלום.
אוקיי, ופה באמת כבר מתחיל הסיפור של דגת הזהב, שתכף נגיע אליו, אני עוד בטלפון הזה שאת עושה, והייתי בסיטואציה הזאת מהצד השני. זאת אומרת, הייתי בסיטואציה שאני מתקשר למישהו שחייב לנו כסף בעסק, זה בתחילת הקורונה, והוא אומר, זה לא יקרה. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לשלם לאף אחד, אנחנו סוגרים את המפעל חיים שלנו שעבדנו עליו במשך 20 שנה. והתגובה הראשונה שלי היא כן הייתה כעס. זאת אומרת, כן יש כעס שם.
ברור.
אנשים עוד לפני החלומות, אני מניח שאת מתמודדת עם כעס ועם אכזבה. חלק מהאנשים בטח עובדים איתך הרבה זמן.
המון, ברור. ברור, אבל אחד הדברים שנקדמתי זה, אני התקשרתי אליהם, אני קודם כל לקחתי אחריות. יש איזושהי נטייה שאנשים מגיעים לחדלות פירון או אין להם, הם נעלמים. זה כמו במערכות יחסים. מי שלא רוצה מישהי, מי שלא רוצה מישהו, במקום להגיד אני לא רוצה.
גוסטינג כלכלי.
כאילו גוסטינג, בכלל אנשים נוטים לשתוק מהפחד לומר לא או לאכזב. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי מבלי להיות גם מודעת אליהם, זה לקחת אחריות. לא חיכיתי שיתקשרו אליי.
איך נשמעת שיחה כזאת? מזמינה אותם ואומרת, זה לא, אני לא יכולה להחזיר לך.
אני באה ואני משתפת אותם, שבעצם אני סוגרת את החברה. אני גם סוגרת את מפעל חיי. שוב, באז הייתה הזהות שלי, הייתה מי שהגדרת את עצמי. הייתה הטייטל שלי, זה גלית מפיקה, זה מפיקה לפני גלית. ומסתכלת להם בעיניים, לוקחת אחריות, ואני אומרת להם, אני לא יכולה לשלם לכם את הכסף שאני חייבת. וחשבתי על רעיון יצירתי, אני רוצה להגשים לכם חלום, במקום הכסף שאני חייבת לכם. זה היה 9-10 פגישות ביום, 90 אנשים שחלקם עבדו איתי פעם אחת בחיים, וחלקם עבדו איתי לאורך כל הרזומה שלהם.
איפה זה מתקיים פיזית?
אצלי במשרד. עדיין, עוד החזקנו את המשרד, וזהו, ויש את כל התגובות.
אני מבטיח למאזיננו happy end לסיפור הלא קל הזה, אבל זה לא מתחיל קל. אני מניח שגם היו תגובות של אנשים שכעסו עלייך, אולי אפילו איימו.
מה זאת אומרת? זה מתחיל מוות. מה זה לא קל? זה מתחיל ברמה שאני הולכת בלילה, ואני יודעת שבבוקר מחכים להיות יש עוד 10 פגישות, ואין לי מושג איך אני הולכת לעשות את זה, כי זה ממש כמו סרט, אבל סרט מתח שאין לי שום אפשרות לשלוט בו. זה אומר שבן אדם נכנס אליי למשרד, ולא משנה מה מערכת היחסים שהייתה לי איתו, התגובה היא לא צפויה. עכשיו, אני הייתי משוכנעת שאנשים שעבדתי איתם המון המון שנים, יקבלו את זה באהבה, או בן אדם שעבדתי איתו פעם אחת, יכעס מאוד, ופתאום גיליתי שאין שום קשר בין מערכות היחסים האישיות, המקצועיות, כמות הזמן שעבדנו ביחד, לתגובה של אותו אדם, לצפות את התגובות של האנשים.
נגיד תגובה שאת זוכרת שהייתה תגובה.
בבקשה. כאילו, היו לי תגובות ברמה של אני מכיר אנשים במאפיה, ואני יודע איך לגבות ממך את הכסף. כאילו, תגובות לא מונבות, או אני ארדוף אותך כל החיים, או בגללך אני לא אמין יותר בבני האדם.
וואו, זה משפט קשה.
כן, זו הייתה תגובה מחברה מאוד מאוד טובה שלי.
וואו.
שכבר לא חברה שלי, עד היום.
לא הצלחתם להשתקם מזה?
לא. היא דרך אגב בין הבודדות שלו. תגובות של כעס מעומד גדול, של את נוחלת, את מטורפת, את מטורללת, מה זה הזיה הזאת, עורכי דין שמשתפים אותי, שהם ירדפו אותי כל החיים בהמשך, שחלק מבעלי החוב, שלא הסכימו לאפשרות של אני אקשים להם חלום, אז גם שלחו לי עורכי דין, שהיו עסוקים בלהשפיל אותי, כי כל אחד חיפש את הקאץ' ברעיון, כי זה היה נשמע רעיון קצת כמו של איזה עוקץ כזה עבורם.
ומי הראשון שבכל זאת נאתר להצעה, להגשים חלום?
אני לא יודעת מי הראשון שנאתר להצעה, אבל היו תגובות של אנשים שרגשו אותי מאוד. אני זוכרת, מישהו שהיה קריין, לדעתי של איזה סרט הדמית שהפקנו, שעבדתי פעם אחת בחיים, לדעתי שמו יואב, ואני זוכרת שהוא ישב מחוץ למשרד, ולא הפסיק לבכות. עכשיו, הוא לא בכה עליו, הוא בכה עלינו, שסגרנו את המפעל של החיים שלנו. עכשיו, התגובה שלו מאוד רגשה אותי, כי הוא לא הכיר אותי אישית. ודווקא התגובה האותנטית של אותו אדם, שעבדתי פעם אחת בחיים, ולא שילמתי לו כסף, והוא הרגיש את הכאב של לאבד את המפעל חיים שלי, והוא לא הסתכל עליו, אל מול תגובה של מישהי שעבדה איתי כמעט 20 שנה. וכל הרזומה שלה היה באז טלוויזיה, והיא הסתכלה עליי בעיניו ואמרה לי, אני בגללך לא אבטח יותר באנשים. אז הקיצוניות הזאת היא בין הזר שהפך להיות קרוב, ובין הכי קרובה שהפכה להיות רחוקה, היה מטורף בעיניי.
אף פעם אי אפשר לדעת מי יהיה אמפתי.
לגמרי.
אנחנו עם גלית בן גלס, ואנחנו רגע לפני הגשמת החלומות. תכף אנחנו ניכנס ונשמע באמת על חלומות ספציפיים שהגשמת, כי בעצם את מציעה לאנשים את העסקה הזאת, או אתם מכלו לי על החוב ואני אגשים לכם חלום, ויש אנשים שלא מעט, שכן בוחרים ללכת לתוך הסיפור הזה, אז ספרי לנו קצת על כמה מקרים כאלה שאת נזכרת בהם בחיוך.
תראה. כשאני עשיתי בכלל לחשוב על האמרה הזאת של להיות דג זהב, אני חשבתי על באמת חלומות של אנשים, חשבתי להכיר למישהו שהיא רווקה אצלי את הבן זוג שלה, ולעשות איזשהו מייק אובר, שינוי חיצוני כזה, למישהו שהוא קצת יותר מוזנח, חשבתי באמת לעשות חלומות, ואז גיליתי שאנשים שכחו מה החלומות שלהם, ובאמת 90% מהבקשות שביקשו ממני היו בקשות מאוד חומריות, זאת אומרת שרוב הבקשות היו פלזמות, שוברים לבתי מלון,
ואיך את מממשת בקשה כזו?
וזהו, והם לא הבינו, אמרו לי, רגע, אם יש לך כסף לפלזמה, תביא לנו את הפלזמה. עכשיו, אני לא חשבתי לרגע שזה מה שאני הולכת לעשות. לא הייתי בכלל מעזה לצאת למסע הזה, אם הייתי יודעת שמה שאנשים מבקשים ממני זה חומר. ואז מה שקורה זה, תראה, אני מפיקה. וחלק מהיכולות שלי כמפיקה זה לגרום לדברים לקרות.
ולבקש גם.
לבקש לא. למדתי לבקש. יש הבדל... בין לבקש תקציב מגוף שידור עבור סדרה שאתה עושה, לבין להתחיל לבקש. ואז אני מתחילה את המסע של חיי מבלי לדעת בכלל לאיזה מסע אני הולכת לצאת. אני מתחילה לבקש. עכשיו תשמע, באותה תקופה הייתי בן אדם מאוד אנונימי, מפיקה זה בחירה אישיותית. זאת אומרת להיות הבן אדם שנמצא מאחורי הקלעים ונמצא רק בקרדיט בסרטים. אין לי פנים ויש לי רק שם בקרדיט. אף אחד לא יודע מי אני ומה אני. ופתאום אני מוצאת את עצמי בפרונט. לא מספרת על הסרט הבא שעולה לאוויר, אלא על זה שאני...
במקום מאוד פגיע, בפרונט פגיע.
במקום, מה זה פגיע? שבור, מנופץ לרסיסים. ואני מעלה פוסט בפייסבוק שמשנה את חיי. זה יוני 2014, ואני כותבת בפייסבוק פוסט שמתחיל המשפט, אלה היו השבועיים הקשים בחיי. ואני משתפת את אותם 600 חברים שהיו לי, פחות יותר מהברנז'ה הקולנועית, שאני חייבת כסף ל-90 אנשים, ומבקשת מהם שיבואו לעזור לי, להגשים חלומות לאנשים. והפוסט הזה משנה את חיי, כי אנשים מאוד מתחברים לפגיעות, מתוך ידיעה שאם אני פגיעה, וואלה, אז אולי גם להם מותר להיות פגיעים, הם מתחברים לחוסר מושלמות שלי. כי כל החיים ניסיתי להיות כזאת מושלמת, בכל מקרה, בדימוי שהצגתי מול אנשים, ואם אני לא מושלמת, אז אולי גם להם מותר להיות לא מושלמים. והם התחברו לאותנטיות שלי.
ואז הם באים לעזרתך?
עכשיו, אני הייתי משוכנעת שבניתי קריירה למאות אנשים בתחום, באותה תקופה. הייתי בטוחה שמתוך מאות אנשים, אני אמצא 90 אנשים שיזכרו לי חסד נעורים, אני אחבר אותם ל-90 בעלי חוב, וממש אני אנהל את זה. צ'יק, 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 ככה חשבתי שזה ייפטר ב-90 יום. זה היה הוויז'ן הראשוני שלי. ומה שהדהים אותי זה האנשים שדווקא פנו לעזרתי, זה אנשים שלא הכרתי. לא כולם, חלקם. היו כמובן גם כאלה. אבל אנשים שהכירו אותי לא יכלו להכיל את הכאב הגדול הזה, את ההתנפצות הזאת של המפיקה, הבולדוזר.
דווקא מי שעזר היה אנשים קצת יותר
חלק חלקים. גדול מהאנשים. היו גם כמובן אנשים שהיו איתי לאורך השנים וגם היו שם, אבל זה מדהים במשברים שיש לך, ואני גם רואה את זה במשברים של אחרים לאורך השנים. דווקא מי שנמצא לידינו, זה לא המעגל הראשון. זה גם לא המעגל השני, זה אנשים שהם זרים. והתחלו לפנות אל האנשים שלא הכרתי, שהסיפור שלי נגע בהם, ופשוט התחלתי לקבל פניות מאנשים שהציעו לי דברים. שבעלי החוב שלי לא ביקשו. אבל פעם בשבוע הייתי שולחת מייל לכל בעלי החוב שלי, ואומרת להם מה יש לי. מתוך אולי תקווה שאולי במקום פלזמה, הם יקחו ייעוץ משכנתה. אבל ככה לדוגמה סגרתי חוב, מי שבאמת בחר לקבל ייעוץ משכנתה. הייתי חייבת ל-4,000 שקלים, אבל יוזיל את המשכנתה על הבית שלה ב10,000 שקלים. זה ככה התחיל להיות.
אחד אחרי השני.
אחד אחרי השני.
90 אנשים.
90 אנשים.
כמה זמן לקח התהליך של הגשמת החלומות, כלומר סגירת החובות?
זה מדהים במטאפורה, 9 חודשי לידה. אבל בצעירים בהיריון בסיכון. זאת אומרת, זה היה קשה מאוד, זה לא היה פשוט.
זה לא, לא תקופה זוהרת בחיי.
לא, זה היה תקופה שככה הייתי קמה בבוקר, ומנסה לגייס דקי זהב. אז הייתי כל היום נפגשת עם אנשים, ואז הייתי מגיעה לפגישה, ורוצה לספר להם על המיזם שלי, אבל לא מצליחה לדבר מהבושה. ואז דמעות היו חונקות לי את הגרון, והייתי נורא נורא נבוכה בלפקות מול בן אדם שהכרתי, הוא היה זר לי. הייתי נפגשת באמת עם המון המון אנשים. ואז בעשר דקות הראשונות הייתי מסתכלת להם בעיניים ומחייכת, ומתחילה לנשוך את השפה התחתונה. והפחד שהדמעות התחילו לזלוג, כי זו הייתה בשבילי ממש בושה גדולה לפקות מול אנשים זרים. וככל שנשכת יותר את השפה, ככה הדמעות הלכו והצטברו, ואז ממש זה פשוט היה ככה, מתחיל כזה לזלוג, ואז כאילו הייתי כבר עוזבת את השפה, ופשוט מאפשרת לעצמי לבכות. וככה כל פגישה בערך הייתה מתחילה, כל יום בוכה ובוכה. הייתי פשוט שלולית.
את בן אדם גא, זאת אומרת, מהמעט שככה אני מתרשם, יש בך איזה, זה לא הבחירה הרגילה שלך, וואו, השבריריות הזאת.
וואו, והייתי, אני חושבת שיש בגאווה חטא מאוד גדול, שלא היית מודעת אליו, הייתי בן אדם הכי גא בעולם. לא מעיזה לבקש, או לא חושפת רגשות.
את יודעת מה חשבתי על העניין הזה של לבקש? בלימודי הפסיכולוגיה, בתואר הראשון, היה מושג אחד שמאוד תפס אותי, זה היה בקורס על ויסות עצמי. זאת אומרת, איך אתה מתנהל בחיים בצורה שהיא טובה לך, או אפקטיבית? היה מושג שנקרא seeking support. לדעת, לבקש. לדעת לקבל עזרה. מכל התואר בפסיכולוגיה, נשארו לי אולי שניים, שלושה דברים, וזה אחד מהם. זאת אומרת שחלק מלהצליח להיות מאושר בחיים, או להצליח לצאת ממשברים, זה לדעת לבקש.
זה בינגו זה, וזה היה השיעור שלי הכי גדול. ועד שאני לא יודע לבקש, אני לא הולכת לסגור את המסע הזה. כי כולם סיפרו לי שזה ייקח לי שנים. כאילו, אין מצב לסגור חוב של 2.2 מיליון שקל במעט זמן. זאת אומרת, זה לא יקרה. כולם סיפרו לי שזה לא יקרה גם. ידעתי שאני צריכה לבקש. וזאת דרך אגב השליחות המטורפת שלי בעולם, לעזור לאנשים לדעת לבקש דווקא בתקופה הזאת של הקורונה.
אז באמת נלך לתוך התקופה הזאת, זאת אומרת, החוב נסגר, נשמת לרווחה אחרי 9 חודשים. אני מניח שזה מאחורייך, אבל לא לגמרי מאחורייך, כי זה לא משהו שאתה נפרד ממנו.
זה לא יהיה מאחורי דרך אגב אף פעם. זה פוסט טראומה, שכל פעם צץ ברגעים אחרים בחיים.
לאן לקחת את זה אחר כך? האירוע הרי קרה בכל זאת לפני 6 שנים.
כן. אז קיבלתי 2 הצעות עבודה לחזור לעבוד בתחום הטלוויזיה. אבל אז אמרתי לו, כי הבנתי מה אני רוצה ולא מה אני צריכה. ובשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי. אני מלווה אנשים עסקית ואישית להגשים את החלומות שלהם, העסקיים והאישיים, על פי מודל שפיתחתי. אני כותבת את הספר שלי וזה מה זה קשה. כל כך קשה לכתוב את עצמי, ואני מקווה להיות מספיק אמיצה בלהוציא אותו החוצה, כי ההרצאה היא מחשוף, הספר הוא רנטגן.
זה הולך למקומות מאוד אישיים
שם בספר? מאוד מאוד אישיים, מאוד מאוד אישיים.
ממש בית, משפחה,
הכל, כל החיים, כל הרגעים האלה שקשורים למסע האישי הזה.
לא שאלתי אותך, איפה המשפחה בתוך כל הסיפור הזה? זאת אומרת, מה קורה בבית בזמן הזה?
אני גרושה, באותה תקופה אני בזוגיות חדשה. המשפחה תמיד נמצאת בעוגן. אני זוכרת שאחותי באותה תקופה נותנת לי 50,000 שקלים שאני אוכל לחיות. הבן אדם שקורס לפני כולם זה אני. זה לא מגיע לי פנסיה. זאת אומרת, אני מפרקת את הפנסיה שלי ב-35%. מס לא מגיע לי אבטלה כי אני שכירה בעלת שליטה, שזה בכלל מה שקורה עכשיו בקורונה עם כל העצמאים. זה אחת הבעיות הכי משמעותיות. לא מגיע לך כלום, ואני צריכה כסף לסופר לילדים. זה כזה. היא נמצאת שם, אבל גם כן, ביום-יום של לבוא ולהכיל, קשה להכיל דבר כזה. זה משהו שאתה מתרחק. אתה לא באמת. זה כמו בן אדם שחולה. אתה לא באמת רוצה להיות לידו. זה קשה לראות את הבן אדם אותי קורסת. זה לא פשוט.
ואם מישהו מקשיב לנו עכשיו, ואני מניח שיש בין המאזינים שלנו אנשים שאת קינית אותם ברעיון אחר שקופים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שהם במשבר, אבל הם במשבר. אני מכיר כמה כאלה עכשיו.
המון כאלה.
בגל האחרון התווספו. דיברנו על לבקש, זה משהו אחד שאני חושב שאפשר מאוד לקחת מהשיחה הזאת, לדעת לבקש, לדעת להמיר את זה למשהו שהוא חיובי, שהוא חלום. מה עוד היית ככה, ממש בנקודה 2, נותנת למי שמקשיב לנו ונמצא, כן. או אני מניח יש גם בני משפחה. כן.
זה לראות את השקופים, כי השקופים לא רואים אותם. השקופים זה אותם אלה עם הטייטלים הכי מרשימים שאיבדו אותם, ומהבושה שהם איבדו אותם, הם נמצאים שם בתאום, ובכלל לא רואים שהם קיימים, אז לשים לב אליהם ולראות שהם קיימים. להציע עזרה. עכשיו, להציע עזרה זה לא לתת דווקא צ'ק של כסף. זה יכול להיות חיבור למקום עבודה חדש. זה יכול להיות חיבור לפרנסה אחרת. זה יכול להיות חיבור לזוגיות. כי חלק גדול גם מהקורונה איבדו את הזוגיות שלהם. קרו הרבה מאוד דברים בזכות הקורונה. זה להעז. וחלק מלהעז זה לעשות דברים שהם אחרים. וזה כן גורם לפעימות לב מוגברות, אבל כן, זה חלק מהעניין שאני חושבת שלפעמים אנשים מגיעים למשברים מאוד מאוד גדולים, כדי להגיע לדיוק יותר גדול לגבי הייעוד שלהם, המקום שבו הם צריכים להיות בחיים. הגענו לעולם שאנחנו גם וגם וגם, וכל אחד יש לו תכונות, נקוראות איזה מתנות, כמו המרכיב של ההוגה, שקוראים לה אשכול, שמזה אפשר לייצר הרבה מאוד אדפטציות מהמתנות. אני פעם הייתי מפיקה, לקחתי את התכונות שלי כמפיקה, והן באות לידי ביטוי היום בדברים אחרים שאני עושה. וכל אחד, אני מאמינה, יכול לקחת את מה שהוא יודע לעשות, ובאדפטציה, לעשות משהו אחר. ואנחנו אף פעם לא מחשבים מסלולי מחדש. אנחנו תמיד ממשיכים אותו מאותה נקודה, באדפטציה אחרת.
אוקיי, אז בנימה האופטימית זו, אנחנו עוברים לשאלון המהיר שלנו.
אוקיי.
והוא מתחיל בשאלה, מה ההצעה הכי טובה שקיבלת מאמא שלך או מאבא שלך? את יכולה לקשור את זה לסיפור שסיפרת?
יושרה, אני חושבת. המקום הזה שהייתי ילדה בת שבע, אמא שלי מחזירה אותי להחזיר עודף של שקל שקיבלתי מיותר בדואר, וזה המקום הזה של היושרה, ככה חלחל בפורר.
עודף של שקל שקיבלת בדואר. מיותר בדואר? איך מקבלים עודף של שקל בדואר?
קיבלתי יותר אקסטר כסף בדואר. עד היום אני יכולה ללכת לחנות ופתאום, כאילו, יחזירו לי יותר ממה שהייתי אמורה. יש את הרגע הזה שאתה רוצה כאילו לעקוץ את המערכת, אבל אני לא מסוגלת נפשית, אני אלך ואני אחזיר.
לא קצת. איפה את מרגישה בבית חוץ מאשר בבית? איפה הבית השני שלך?
הים. מול הים, להסתכל על הים, זה הדבר שהכי משמח אותי בחיים. אני לא נכנסת, אני מסתכלת.
פגישות עבודה גם בים?
גם פגישות עבודה, ים ובתי קפה.
זאת אומרת, מי שרוצה היום לפגוש את גלית,
בים,
מוזמן לים.
כן, ים, אני פגושת אותם בטרנינג ונעלי ספורט.
מה המאכל שאת לא יכולה לעמוד בפניו?
רומה סבזי, אוכל פרסי.
איך זה נראה? איך זה...
טעים, המון 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 ירק, כאורז, האוכל שאני חייבת בעולם.
ואת יודעת להכין אותו גם?
לא, אמא שלי ואבא שלי. אבא שלי הרומני מכין אותו כרגע בבית.
אוקיי. ערב קריוקי. את עם חברות, אין מצב, אבל הלכת, נגררת, כי אין מה לעשות, היית צריכה להיות נחמדה למישהו. ושוב אין מצב, ואת צריכה לעלות לשיר, ואין ברירה, זאת אומרת, זאת הסיטואציה. איזה שיר, בעל כורכך, תשירי בערב קריוקי?
מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? של דני בסן. של דני בסן. זה שיר שככה מתנגן לי בראש.
שירי מסר לחיים.
כן.
מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק?
הבוקר. פוסט, במה מצחיק?
מה היה?
יש איזה עוקץ שעושים עכשיו לגברים, שמו ככה גבר עם איזה ככה תחפושת כזאת של בריות, ומשהו כזה ממש איכותי ניצמות כזה, והאישה שולחת את זה לגבר שלה, ואומרת לו, מאמי, קניתי לך את זה לפורים.
אוקיי.
זה נורא הצחיק אותי.
טוב, שאלת פורים, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה. במה תתחפשי לפורים, אם יש מסיבה שאת חייבת להתחפש?
למה אני אתחפש?
אין ברירה, זאת אומרת, זאת המסיבה, אלה החוקים, חייבת לבוא עם תחפושת.
וואו, אני לא יודעת. רגע, רגע, מה, תחפושת לפורים?
או תחפושת זכורה מהילדות, אני יכולה לתת לך גלגל הצלח.
בילדות היו לי תמיד תחפושות מקוריות שהכינו לי ברגע האחרון, התחפשתי לחווה שהכינו לי והתחפשתי פעם לשחמט. הייתה לי שכנה מעלינו שהכינה לי.
התחפשת לשחמט?
לשחמט, כן, צבו לי את הפנים בשחור בחבל.
אני אסתכל עליך ואני מדמיין. שאלה רלוונטית לסיפור שהלכנו דרכו, מה היית עושה אם היית זוכה בסכום כסף עצום עכשיו? איך זה היה משנה את חייך?
האמת היא, אני חושבת על זה דווקא הרבה. אפליקציה להגשמת חלומות שמחברת בין אנשים שרוצים לבקש לבין אנשים שרוצים לתת. אם עכשיו היה לי את הסכום הגדול הזה, לא הייתי צריכה להביא לזה משקה, והייתי עושה את זה לבד.
כאילו, Airbnb של חלומות.
טינדר של חלומות.
טינדר של חלומות.
טינדר של חלומות, it's a match.
אני שמע לי ישים.
כן, כן, לא, זה מתוך, כן, פשוט אם עכשיו היה לי את השחייה הזאת.
זה כמו משקיע שנכנס לה.
כן, פשוט, והייתי פשוט עושה את זה בעצמי, בלי משקיע.
זה מתחבר לשאלה האחרונה במסגרת השאלון המהיר.
בבית מול הים.
מה החלום שלך?
מה החלום שלי? סרט הוליוודי או סדרה. על הסיפור שלי, אבל קודם כל צריך להיות ספר בשביל הקופירייטס.
אז בעצם את כותבת את הספר כדי שתהיה סדרה.
בשביל זה.
זה מחשבה של מפיקה, לא יעזור.
לגמרי. ואהבה חדשה.
אוקיי. נאחל לך את שניהם. ואנחנו תמיד מסיימים, מכיוון שהתוכנית משודרת בשבת בבוקר, וזה מין זמן כזה שיש לאנשים פנאי לחשוב מה הם רוצים לעשות בשבת, מה הם רוצים לעשות בשבוע הבא. אז אם יש לך טיפ לשבת, ככה משהו שאת ממליצה.
לבחור ילד אחד ולעשות איתו זמן איכות אחד אל אחד.
מה הזמן איכות האהוב עלייך?
עכשיו הייתי עם הבת שלי ברומא, רק אני והיא.
אוקיי.
ממליצה לעזוב את הארץ ולטוס נורא זול עכשיו.
אוקיי, זה עוד לא היה לנו. טוסו לרומא. תודה רבה לך, גלית בן גלס.
תודה רבה, אשכול.
אם תרצו לשמוע על התמונה הגדולה בכלכלה, על הטייקונים, על החברות פייסבוק וגוגל והאופן שבו הן משפיעות על החיים שלנו, אתם מוזמנים להזין לגיא רולניק, העורך המייסד של דה מרקר. האזנתם לפרק של שניים. העורכת, הילד דודי, עיצוב קול ומיקס רובנמן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב'. את כל הפרקים שלנו והסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשכול נבוא, נשתמע.